שלום וברכה. אנחנו דיברנו בפעם שעברה על כך שכל ההגדרות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא הן הגדרות לא נכונות ומצחיקות אפילו ואבסורדיות. למה הן אבסורדיות? כי במהות אנחנו סוף, אנחנו מוגבלים, אנחנו נבראים, והוא אין סוף. סוף לא יכול להבין את סוף. זאת אומרת, אולי אפשר להגיד שזה כמו שנמלה לא יכולה להבין למה אני חבר של יוסי ולא חבר של משה, ואין שום סיכוי שהיא תבין משהו עליי, אז בינינו ובין הקדוש ברוך הוא פער עוד יותר גדול, כזה כי אני ונמלה, אנחנו שנינו נבראים, אנחנו שנינו מוגבלים, אבל בינינו בין קדוש ברוך הוא פער הוא אינסופי, ולכן להבין משהו או לומר משהו עליו, לא משנה מה, זה דבר שהוא מצחיק ומגוחך ואבסורדי, ודיברנו על זה כל שיעור שעבר, ופה אני רק רציתי להזכיר לכם אותו משפט שדיברנו עליו בפעם שעברה, משפט של הרב קוק, שאומר שכל הגדרה היא באלוקות, לא משנה מה היא, גם הגדרה של השם, אלוקים, אלוקות עצמה, כל זה הגדרה, ומי שמתכוון למה שהוא אומר, כשהוא חושב על הקדוש ברוך הוא, שזה השם, שהוא מדבר על עצמות האלוקית, על הקדוש ברוך הוא, זה ודאי טעות, וזה עבודה זרה, אלילות רוחנית, וכל מה שדיברנו אז, בשני מילים נזכור את זה, אצלכם במקור מספר אחת, אומר הרב בספר אורות, כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. לא משנה מהי הגדרה, כל הגדרה, אתה אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, ואתה מתכוון לזה, זאת הגדרה, ואתה מצמצם אותו לטוב שיש לך בראש. והתפיסה הזאת היא תפיסה של עבודה זרה. להגיד על השם שהוא טוב, או שהוא בעל חסד, או שהוא בורא, או שהוא קדוש ברוך הוא, שהוא אלוקים, שהוא השם יתברך. כל זה הגדרה. כשאנחנו אומרים הגדרות הללו, אנחנו זוכרים שזה באמת אנחנו מדברים רק על ההופעה מסוימת. השם עצמו, אין מה לומר. עין לא ראתה אלוקים זולתך. פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע. הרב קוק קורא לזה ידיעה עליונה. זאת אומרת שאנחנו אומרים חופשי חופשי, הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, השם עשה ככה, ריבונו של עולם עשה ככה. אנחנו מדברים חופשי, אבל כל הזמן בראש שלנו יש ידיעה עליונה. מהי הידיעה העליונה? שכל מה שאנחנו אומרים, אנחנו לא מתכוונים על השם. וזה מה שהרב אומר פה, במקור אחד, מספר אחד. כל הגדרה באלוקות מביאה על ידי כפירה, הגדרה היא אליליות רוחנית, אפילו הגדרת השכל ורצון, ואפילו אלוקות עצמה, ושם אלוקים. הגדרה היא. ובלידי הידיעה העליונה, כן, דיברנו אותה הידיעה העליונה, שכל אלה אינם כאם הזרחות נצויות, זה משהו כזה, הזרחה ניצוצית, משהו מניצוץ כזה. ממה שלמעלה מהגדרה, זאת אומרת שהשם הוא למעלה מכל אמירה, השם, אלוקים, הטוב, חי וקיים, גם הם, השמות האלוקים, היו מביאים לידי כפירה. לכן, אנחנו מבינים שתמיד, כל מה שאנחנו מדברים על השם, אנחנו תמיד מדברים על גילויים שלו. לא עליו יתברך חז וחלילה. אז כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שלם, או טוב, או נצחי, או מונח שהוא אחד, כל זה בחינות. זה לא באמת הוא. זה בחינה מסוימת. וכל הבחינות הללו הן מוחלטות. זאת אומרת, מה מוחלט? פרשו של דבר שזה כאילו אבסולוטי. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אנחנו אומרים על הטוב האלוקי באופן מוחלט, אנחנו מבינים שהוא כולל בתוכו את היפוכו. זאת אומרת, כל בחינה בהשם, בחינה של מוחלטת, טוב המוחלט או כוח מוחלט, השלימות המוחלטת, כל המונחים הללו הם כוללים בתוכם את היפוכם. זאת אומרת, כל מונח אבסולוטי הוא פרדוקסלי במהותו. זאת אומרת, כולל בתוכו את היפוכו. למשל, כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, האם אפשר באמת להגיד על השם שהוא אין סוף, חס וחלילה? באמת, הוא אין סוף? אי אפשר להגיד דבר כזה, כי זאת תהיה עבודה זרה גמורה. למה אתה אומר עליו אין סוף? אם אתה אומר אין סוף, זאת אומרת שאתה מגביל אותו. למה אתה מגביל אותו? תגידו אתם ל... שהוא לא סוף, הוא לא יכול להיות סוף. הוא רק אין סוף. תבינים, אם הוא רק אין סוף, זה אומר שהוא מוגבל, כי יש בעולם שלנו סוף, הקוס הוא סוף. אני סוף, אבל נגיד, הקוס. אם הקוס הוא סופי, והקדוש ברוך הוא אין סופי, סימן שהוא מוגבל על ידי קוס. הוא בכל מקום, הוא הכל בכל, חוץ מבקוס, כי הקוס הוא סוף. אז מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שהוא אור אין סוף, או אין סוף ברוך הוא, אפילו אומרים את זה דבר? מה אנחנו מתכוונים? בחינה בלבד, כן, בחינה. אבל הוא אין סוף באותה מידה כמו שהוא סוף. זאת אומרת, האין סופי האמיתי, המוחלט, שהוא פרדוקסלי, שהוא כולל בתוכו את היפוכו, הוא כולל בתוכו גם את המוגבלות, הוא גם מוגבל וגם בלתי מוגבל באותה מידה. אחרת זו הייתה הגבלה הכי גדולה. הוא בכל מקום, חוץ מכוס. מוגבל, מגביל את אין סוף. לכן אנחנו מבינים שזה לא, שהוא לא אין סוף. כמו שהוא לא מוגבל. הוא מעבר. מתגלה בעולם הזה בצורה של סוף, בגבוליות, ובצורה של בלתי מוגבל. כן, כמו שאומר על זה הרב קוק אצלכם במקור 2, אומר, בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה, כלול התוכן הגבולי. זה הרעיון. אותו דבר גם בתכונות אחרות. למשל, אנחנו אומרים על קדוש ברוך הוא שהוא הכל יכול. ברגע שאתה אומר הכל יכול, אתה אוטומטי נכנס לפרדוקס של מוחלט. מה זאת אומרת הכל יכול? אם הוא הכל יכול, שזה התכונה המוחלטת של השם, זה לא הקדוש ברוך הוא, כן? עוד פעם, אנחנו מזכירים, אנחנו לא מדברים על השם יתברך, לא על עצמותו. אנחנו מדברים על הופעותיו, על מידותיו, על תכונותיו, על גילוייו. אז יש לו גילוי כזה, בחינה כזאת, שהיא נקראת הכל יכול. עכשיו אני שואל על המונח הזה, הכל יכול. האם הכל יכול מסוגל לעשות הכל? הסימן שהוא מוגבל. זאת אמירה פרדוקסלית. אתם מבינים, אם אתה אומר הכל יכול, בתוך מונח הכל יכול, תמון כבר פרדוקס. תמון כבר היפוך שלו. למה? כי מה הוא לא יכול אם הוא הכל יכול? מה הוא לא יכול? מה? נכון, הוא לא יכול לעשות שהוא לא יכול. נכון, בדיוק. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה ביום כיפור, נכון? הכל יכול וכוללם יחד, נכון. זאת אומרת, זה במשפט אחת. אנחנו לא אומרים על השם שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, אלא הכל יכול לכולם יחד. זאת אומרת, זה כולל בתוכו גם מה שהוא לא יכול.
אז הוא לא יכול, אז אין לו ששובר.
אם הוא הכל יכול, אז אין משהו שהוא לא יכול. זהו, זה שהוא לא יכול. הוא יכול, הוא לא יכול להיות בלתי מסוגל. זאת אומרת, זאת אמירה פרדוקסלית. לכן, לא יעלה על הדעת להגיד על קדוש ברוך הוא שהוא הכל יכול, ולהתכוון לזה. אלא, כמו שאמר רב קוק במקור מספר אחת, כן? יש לנו תמיד ידיעה עליונה, שכל אלה, כל הבחינות, כל התכונות האלוקיות, הם אינם כי הם אזרחות ניצוציות למשהו שלמעלה מ... ממה שאנחנו אומרים. עצמות אלוקית למעלה מהכל יכול וגם לא מסוגל. זה שתי פרצופים, שתי בחינות, שני מימדים שבהם השם יתברך מופיע בעולם. הוא מופיע בבחינה שנקראת הכל יכול ובבחינה שאומרת לא הכל יכול. דרך אגב, מה הקדוש ברוך הוא לא יכול? למה? אנחנו מדברים עכשיו, אתה צודק דרך אגב, לאור מה שדיברנו בשיעור הקודם, שאנחנו אמרנו שברגע שאתה אומר, האם הקדוש ברוך הוא שילוב של שני מילים הללו, וזה עצמו שילוב אבסורדי, הוא לא פרדוקסלי, הוא אבסורדי, הוא חסר משמעות. פה בפרדוקס יש שתי משמעויות הפוכות בדבר אחד, אבל באבסורד זה חסר משמעות, כן? זה ההבדל בין פרדוקס לאבסורד. וזה נכון, אני שמח לשמוע שאתה אומר את זה, שאתם זוכרים את הרעיון הזה, ובהחלט אנחנו עכשיו לא מדברים על השם, אנחנו מדברים על המונח הזה, הכל יכול. מה הוא לא יכול? מה? למשל, יפה מאוד, נכון, להפסיק להתקיים. הוא לא יכול לא להיות. או אולי לברוא עוד אלוהים, כמוהו. שיהיו שתיים? מה אכפת לו? נכון. אנחנו מדברים על היכולת לברוא עוד אחת. לא קיים. אני מדבר על היכולת, לברוא עוד אחת. כמוהו. אתם מבינים? לא יכול. או למשל, הפסוק שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים במשך בתורה, וגם במיוחד בדברי חז"ל, חוזר הרבה פעמים מין ביטוי כזה של קדוש ברוך הוא כביכול, ששם ברור שיש הגבלה מוחלטת של השם. מה הפסוק הזה אומר? בי נשבעתי נאום השם. ברגע שהוא אומר בי נשבעתי, זה אומר שהוא לא יכול להפר את השבועה. לא, הוא יכול, הוא רק לא רוצה. בסדר. או, הוא נאמן באמירתו. או, בסדר. או, הוא יכול לברוא מחדש, ואז בי נשבעתי יהיה הפוך זה. אז זה עולם אחר. אנחנו מדברים במסגרת המציאות הקיימת. ברגע שהשם אומר, בי נשבעתי נאום השם, זהו, הוא לא יכול. ולכן, אנחנו מבינים בהיגיון שמונח המוחלט הזה שנקרא הכל יכול כולל בתוכו את היפוכו, דיינו פרדוקסלי. דרך אגב, כל מה שאני עכשיו אומר, זה אומר רמב״ם אצלכם במקור 3 בחלק ג' במורה נבוכים בפרק ט"ו. אנחנו לא נקרא עכשיו הכל, אבל פשוט שתדעו, יש את זה לפניכם, המקור, חד משמעי, אומר את הדברים הללו. עכשיו, לאור מה שאנחנו מבינים, אנחנו עכשיו מסתכלים על כל החיזיון הזה, מצדנו, כאילו, מסתכלים עכשיו על עצמנו, ואנחנו מבינים שקליטה שלנו, של המציאות, היא קליטה מעוותת בהגדרתה. אנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים במשך סדרת השיעורים שלנו מתחילת השנה, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב כל בוקר, כמו אחרי שאנחנו אומרים מודה אני לפניך, גם לזכור את האמירה הזאת, להגיד לעצמנו שקליטת המציאות שלנו לא בטוחה. כמו שאנחנו מסתכלים על השעון, ואנחנו רואים אין פה שעון, אבל אנחנו רואים שהמחוג של השעה לא זז. ואנחנו מבינים בשכל שהוא זז. כן, זאת אומרת, יש פה סתירה בין מה שאני רואה, מה שאני צופה, מה שאני קולט, ומה שאני מבין שקורה במציאות. כן? יש דיסוננס, אי התאמה, בין קליטה שלי ובין המציאות עצמה. הקליטה שלי היא מעוותת, היא לא מדויקת. יש פה בעולם כל מיני דברים שמתרחשים, אני מבין שקוראים לו כל מיני דברים כאן, ואני לא קולט אותם. למשל, צבע אולטרה סגול, אני לא קולט אותו, או אינפרה אדום, או יש, אני יכול להביא לכם אין ספור דוגמאות שבהם יש דיסוננס בין הקליטה ובין המציאות. מסקנה של כל זה שאנחנו לא יכולים לסמוך על הקליטה שלנו. ומה שנראה לנו אפשרי או לא אפשרי, נכון או לא נכון, זה הכל אור ופרח. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא דבר שיכול להיות ארגומנט או טענה או אמירה בתוך הדיון הזה. ומה כן יכול להיות? אנחנו כן יכולים על משהו כן לסמוך. זה על היגיון, שהוא, יש מונח כזה בפילוסופיה, נקרא, אנחנו פעם אפילו דיברנו אולי אפילו על זה, יש לנו קליטה אפריורית, זאת אומרת, יש לנו מבנה מסוים של היגיון, שאותו אנחנו, באמצעותו אנחנו כן קולטים, נכון, אפשר לסמוך על זה, ודבר נוסף, אנחנו מבינים שיש, איך להסביר את זה? כשאנחנו מצליבים כמה דעות מכיוונים שונים, אז יש יותר סיכוי שתפיסת עולם שלנו היא כן תהיה נכונה. אם אנחנו מקבלים אותה תוצאה, ומבינים דבר מסוים מכמה כיוונים. אנחנו דיברנו באחד השיעורים שהדבר הזה נקרא בפיזיקה הקוונטית קליטה קומפלמנטרית. מה זאת אומרת קומפלמנטרית? שאני קולט דבר מסוים מלפחות שני כיוונים. זאת אומרת, שאני מבין שכל כיוון אחד בפני עצמו הוא לא מדויק, לא נכון. למשל, הבאנו את זה הרבה פעמים, אבל אולי צריך עוד דוגמה, כאילו נזכור את זה עוד פעם כדוגמה. למשל, מהו האלקטרון? זה חלקיק או שזה גל? אם אנחנו מתארים את האלקטרון בתור חלקיק, זאת ודאי תהיה טעות. כי יש המון דברים אחרים שהם סותרים את זה. התנהגות של אלקטרון, הם הסתרו את ההגדרה שלו בתור חלקיק. ואם אנחנו נתאר אותו בתור גל, זה יהיו הרבה דברים שיסתרו את התיאור שלנו בהתנהגות של אלקטרון. זאת אומרת, אנחנו חייבים לחבר את שתי האמירות הללו.
אתה שומע? יש לך עין חסן?
כלים נשרפים.
כלים נשברים.
נשברים. רק אמרתי שקדוש ברוך הוא לא הכל יכול. אז הנה. זהו, כבר הכל יכול? מה? יש גיבויים? טוב. הכל יכול, הכל. זה בסדר, זה בסדר. טוב, אז אנחנו ממשיכים, כן? בואו נחזור שנייה על הרעיון של, של חלקיק. זה לא, לא דווקא אלקטרון, זה יכול להיות פוטון. זה מדובר בכלל, כל קיום החומר בעולם. וכדי לקלוט אותו נכון, אנחנו צריכים שתי אמירות. להסתכל על זה בשני צדדים, ואז אנחנו רואים תמונה נכונה. כי הן מתאימות זו אל זו. אז הדבר הזה כן, הדבר הזה הוא נקרא בפילוסופיה אחדות ההפכים. שיש כזה דבר שלמרות שהם דברים הפיכים, הפוכים אחד מהשני, שניהם הפוכים זה לזה, בכל אופן, יש ביניהם אחדות, למרות הסתירה שיש ביניהם, ולמרות הפרדוקס שקיים במפגש הזה של שני הפכים הללו. אומר על זה מהר"ל אצלכם במקור 4, תסתכלו, שהוא ככה מסביר מחלוקת של תלמידי חכמים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, יש לה קיום. ואף כי הם הפכים, כי הוא התעלה והתברך, ומאחד שני הפכים, כי אף אם מחולקים והפכים הם בעצמם, מכל מקום מצד השם התברך, הם מתאחדים, כי הוא התברך שהוא אחד, הוא סיבה לשני הפכים. ומשהו סיבה לשני הפכים, דבר זה בעצמו, אחדותו התברך. זה כל היסוד שגם שבעם ישראל, שתורה אומרת לנו, שאתה יכול לקלוט מציאות רק כשיש לך שני עדים. אם יש רק עד אחד, זה לא אומר כלום. למה שתיים ולא שלוש? הרי תורה הייתה יכולה להגיד, על פי שלושה עדים יקום דבר. למה דווקא שתיים? אתם, אין לזה סיבה. אין איזה הסבר. דרך אגב, שני עדים זה מקובל בכל עולם. כל משפט בינלאומי, בכל מקום, הם תמיד דרישה שיהיו לפחות שני עדים, ולא שלוש. וכל זה הם לקחו את זה מעם ישראל, מתורה. זה לא היה ככה קודם. שני עדים הם לא יותר, הם לא פחות טובים משלושה או ממאה. כן, זה הכלל בגמרא, שני עדים כמאה עדים, תרי עדים כמאה עדים דמי. זה כלל בגמרא, זאת אומרת, אין יתרון לשלושה עדים. כי מציאות היא במהותה קומפלימנטרית. היא מספיק כדי להבין איזשהו דבר, צריכים מספיק פה שני בחינות, שתי אמירות, שתי הסתכלויות. זאת אומרת, אנחנו בעצם, כשאנחנו לומדים גמרא, כשאנחנו חיים בעולם, אנחנו כל הזמן מנסים לאחד את ההסתכלויות שלנו. זה נקרא, הרבה פעמים, אתם בטח פגשתם את הביטוי כזה, לאחד ייחודים, שהרב גדול הוא ידע לאחד ייחודים, וזה כל הזמן. אז זו הכוונה, עם דבר אחד, שהופיע במציאות בשני פרצופים, והעבודה שלנו, מאחדים אותם. וזה איש ואישה, כשמתחתנים, זה שני תפילין, זה שתי לוחות הברית, זה שתי אונות של המוח שלנו, שתי עיניים, זה שני עדים, זה הכל, הכל, הכל. זה הרעיון של, שמציאות באמת אפשר לקלוט, כשאתה מסתכל מבחינות שונות, לפחות שתיים, כן? שאתה קולט אותם. וזה בעצם מה שאנחנו לומדים, בתורה. כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו אומרים שבית שמאי אומר ככה, בית הלל אומר ככה, ואז יוצאת בת קול, דהיינו, דבר שלישי, המציאות הזאת של סופר פוזיציה, שנקרא בקוונטים, ואומרת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה לא רק בית שמאי, זה כל מחלוקות, וכל הדעות שיש לנו, וכשאנחנו לכן לומדים תורה בחברותה, כן, זה שתי זוויות, הם משלימים אחד את השני לידיעה אחת נכונה, וכל אחד בפני עצמו לא נכון. רק באחדות של, של שני האמירות הללו. זאת אומרת, בפילוסופיה הדבר הזה נקרא הבנה דיאלקטית. כן, דיברנו על איחוד ההפכים וגם דיאלקטיקה. בגמרא אתם בטח הרבה פעמים פגשתם מונח כזה, לא ראי זה כי ראי זה, לא ראי זה כי ראי זה, הצד השווה ביניהם כך וכך. כן? זה המונח, זה אחד המוטיבים המרכזיים של כל לימוד גמרא, ההבנה של המציאות, של הדבר שאנחנו עוסקים בו, נושא שאנחנו דנים עליו בגמרא, זאת מציאות קומפלימנטרית. לכן זה לא ראי זה כי ראי זה. כל הזמן מדגישים את הרעיון הזה, וזה לא אשליה. עכשיו כשאנחנו חוזרים כאן להבנה, אז מה היא האחדות האלוקית? האם היא כוללת בתוכה את ריבוי? עכשיו קל לנו להבין שכן, בהחלט, אחד כולל בתוכו הרבה, לכן השם נקרא שם צבקות, בשם ריבוי, צבקות, הרבה צבאות הוא כולל בתוכו. ולכן אחד השמות של השם, זה שם שלו מייחד את האחדות שלו, הוא אל, אבל יש שם אחר משבעת השמות שאינם נמחקים, שגם הוא נקרא אלוהים בלשון רבים, הים, כן? זה הרעיון. כל אמירה, כל תכונה, כל מידה, בחינה של ההתגלות אלוקים בעולם, היא קומפלימנטרית, היא כוללת בתוכה שניים. ואנחנו, כשמדברים ולומדים את משהו על השם, אנחנו תמיד זוכרים שישנו עוד מימד, עוד צד אחר, שהוא הפוך ממה שאנחנו אומרים, ההפך הגמור ממה שאנחנו לומדים עליו, ושניהם נותנים תמונה יותר שלמה, יותר נכונה, של מידה הזאת שנקראת אידיאל אלוקי, או מידה מסוימת של הקדוש ברוך הוא. ומה נפקא מינה לזה, ואיך אנחנו מיישמים את זה לחיים שלנו, את זה אנחנו נראה בעזרת השם פעם הבאה. שלום.